אנחנו חוזרים, ממשיכים יותר נכון, בהלכות שבת בסדרה של המסד והקפאת מאכלים משקאות בשבת, והכללים נאמרו בשיעור הראשון, דיברנו על זה בהרחבה. ביסודו להמיס בידיים, לעשות פעולת המסע בידיים אסורה לכל הדעות, להוציא דבר ממקום שמקפיא אותו וגורם לו שלא יוכל להינמס ולהעביר אותו לחדר, לא ליד מקור חום, רק לגרום לו שיפסיק להיות כפור, מותר לכל הדעות, כי אני לא ממיס אותו, אני בסך הכל מנטרל אותו מפעולת ההקפאה. כאשר אני מקרב אותו למקור חום והוא נמס שם, כלומר אני לא ממיס בידיים ממש, אבל אני כן עושה פעולה שתגרום להמסתו על ידי זה שאני מקרב אותו למקור חום, כמובן בזהירות, בכל הלכות שבת האחרות שקשורות לבישול, לשהייה וחזרה והתמנה וכו'. פה אנחנו פוסקים הערכה למעשה שאסור, אבל מכיוון שדעת מרם ועוד פוסקים שסבורים שזה מותר, אז כאשר בדיעבד מישהו עשה את זה בחוסר ידיעה, זה לא אוסר את המשקה או את המאכל הנימוס מי להשתמש בו, וגם במקרים של צורך גמור לשבת, לא סתם צורך, תמיד צריך, אדם לא משתעמם, שם הוא עושה משהו שהוא צריך, אבל יש צורך גמור, צורך חשוב לשבת, אז מתירים גם לכתחילה לעשות את זה. ועל פי זה אנחנו נמשיך היום לדבר, דיברנו על שומן, מחלים שמנים, עכשיו לדבר על ריסוק משקה כפור וריסוק קרח וכיוצא בזה. אז ככה, לרסק משקה כפור, אז אסור לרסק את המשקה כדי לגרום את המסע, והאיסור לרסק בידיים זה לא רק כשאתה מרסק אותו באופן שהוא מבודד ואתה לוקח איזשהו גוש ואתה הופך אותו למשקה, גם כשהוא נמצא בתוך משקה, כן? יש לי משהו כפו שנמצא בתוך משקה מסביב, ויש פעמים של גוש כפו באמצע, ואני רק עושה פעולה לרסף אותו בידיים בתוך המשקה, כך שברגע שהוא נמס הוא מיד מתבטל והופך להיות לחלק מהמים, גם זה אסור. ולכן אם יש לי, אני מוציא איזשהו קד או בקבוק סודה, בקבוק שתייה שאני מוציא אותה מהמקפיא או ממקום קירוב, יש בו איזשהו גוש קרח בתוכו, אז אסור לנער אותו כדי שינמס מהר יותר החתיכת קרח הזאת בפנים, לנענע בחוזק את הכלי במשקה כדי לגרום את המסתו, זה אסור, בוודאי שלהקות על הקרח שינמס זה ממש המסע בידיים. אבל אם המים בתוכו לא כפו שהפכו לגוש קרח, נוצרו כמו פירורים זגוגיים כאלה, כן, כמו איזו זכוכית כזאת, פירורי זכוכית של קרח, אז זה תלוי, אם יש כמות חשובה של הפירורים האלה שיעברו בשבילי באמת איזשהו רווח טוב וחשוב של שתייה משמעותית, אז זה שווה לגוש קרח שעשו, אבל רק מדובר בכמה פירורים מועטים שמטיילים בתוכו, גם כשאם ינמסו זה לא משמעותי, אז מותר לנענע בחוזק לגרום את המסע. עכשיו, משקה שקפה בחלקו העליון של המיכל שנמצא בו, בקבוק או קד, ומלמעלה יש לי את הקרח, לא שכמו דיברנו מקודם שהמשקה נמצא בתוכו, ולכן אני לא יכול להוציא את המשקה מתוכו. אז מה אני אעשה? עד שאני אחכה שזה יועיל ברוב טובו להינמס, זה כנראה שעתיים אחרי האוכל. אני רוצה להמיס אותו, אבל באופן המותר. אז ככה, מה העצה? עוד לפני שעוד נגיד איך מותר ואיך אסור, אני שופך משקה, שופך מים, אפילו מים חמים, באופן שזה מותר מצד הלכות הבישול בשבת, אני יודע, על המשקיע הקפוא הזה שם על השכבה הקפואה, ואז הוא נמס ומאפשר לשפוך את המשקיע מתוך הבקבוק, כן? אבל פה צריך לדעת שככה, כאשר אנחנו שופכים מים וכיוצא בזה על קרח, אז דיברנו בשיעור הקודם שאם הקרח ינמס כתוצאה מהקעת השפיכה, אז זה כמו להמיס את הקרח בידיים, שזה אסור בכל אופן. אם אני אעשה את זה בעדינות, או לא ישפוך כמות גדולה, או לא ישפוך משך זמן שאני שופך, 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 שאז אני עושה את זה. רק אני אשפוך קצת מים ויתן למים עצמם שהם לאט לאט יבצעו את העבודה. אז ייקח כמה דקות וזה יקרה. אז פה אם אני אז מותר לשפוך במתינות את המים כדי שדינמז ויאפשר את הוצאת המשקיע, אבל לא להראות את הקרקר בזרם חזק ועל אחת כמה וכמה שלא נשים עליו מים חמים. זה שמעתי מקודם מים חמים, התכוונתי לטכניקה איך עושים את זה ביום חול, ששופרים קצת מים חמים אז זה נמס. אבל פה בשבת גם אם תעשה את זה בעדינות ואתה שם מים חמים, אז מיד שם מים חמים פוגשים את הקרח, ימיס אותם, זה שוב הפעולה שלך וזה לא. אז לא להראות מים חמים, לא לעשות את זה בזרם חזק או משך זמן, רק לשים קצת מים ולתת לזה לנמס מעצמו. אז רק שנייה, רק שנייה. עכשיו, מה הטעם שזה מותר? כיוון שזה רק מעט שנמס, כי כדי לאפשר את יציאת המים זה רק מעט שנמס, וזה קורה כאילו מעצמו, כאילו שזה אתה רק עירבת אותו למקור חום שדיבר שזה כמות מועטת מותר. אבל לפי זה דיברנו, אתם זוכרים בשיעור הראשון, שזה שכתוב שמותר כמות מועטת כשאתה לא עושה את זה בידיים אלא על ידי קרבה למקור חום, אז אחד הכללים שדיברנו שכמות מועטת מותר. אז אמרנו שמלשון הפוסקים מוכח שלא מדובר מועט בכמות כמו איכות, יכול להיות כמות מועטת שנחשבת לכמות מרובה, כמות חשובה, כי הנקודה זה החשיבות של הדבר. אז אם מדובר באיזשהו רוטב מאוד חשוב לי, איזשהו משקה שחשוב באמת, לא רק שיהיה מזה איזשהו כוס שתייה או רבע כוס או משהו, כמה שלוקים טובים, גם המעט הזה בדיוק זה מה שצריך בשביל להתאים איזשהו תבשיל כתוצאה עם הרוטב הזה שיבצר עם אז כמובן שיעשו. גם הדרך הזאת לשים מים שזה לאט לאט ימיס אותו, זה מותר רק אם הוא ייצור כמות מועטת. אבל אם הוא ייצור כמות מרובה או שמרובה בחשיבות, אז זה שוב אסור. אז לשים לב, ההיצעה הזאת היא טובה בשביל מים או בשביל סודה, בשביל דברים מהסוג הזה, שאני אשים עליה קצת מים לשפוך ויתן לו לאט לאט לנמס ויאפשר לי לשפוך מתוכו. מה שינמס מתוכו זה מעט וזה בסדר, אבל אם מדובר כפי שאמרנו במשהו שזה חשוב, אז זה אסור. מה?
רוח, יכול גם כאן להמס את הקרח, אם אני אשם אותו מול מעברי אני יכול להמס אותו.
כן?
כן,
אני חושב שזה יחזיק אותו כפול, לא?
ספוך,
יחזמן.
כך הרבה זמן, סבילה אחת מוצא שבת, אולי ביום חם כמו שהיה לנו 39 מעלות והרוח חמה שהמעברר יוצר, אז אולי. אבל אם המעברר יוצר מה שאני למשל משתמש בו בימים הללו כמו היום, אתמול, שהמעברר פשוט יוצר רוח קרירה, אחרת לא הייתי מפעיל.
זה בתוך בקבוק, זה לוקח זמן, אבל אם הוא גלוי אז זה מהר
עליך יותר. כן, אבל זה
אי אפשר להמסכן מלמעלה ככה לשבור את זה? זה לא לרסף, לא כמו...
לשבור? עוד מעט נדבר על לשבור לאט לאט, נגיע לשבירה עוד מעט.
אפשר שאלה?
אבל לא כדאי לשאול שאלות כשאנחנו עדיין במהלך השיעור, כי זה שיעור שנמשך כבר שיעור שלישי ועוד שיעור. אז לכן אם אנחנו נתחיל להקדים את המאוחר, אז אם שאלה על מה שאמרנו כרגע אפשר, אם זה שאלה מה יהיה, איך
כרגע כדי להבין את הנושא, אם יש בקרח בתוך הבקבוק, מוסיפים מים בתוך הבקבוק כדי שיהיה מים קרים.
זה
בסדר, זה להכניס קוביות קרח למים, כן? אז זה כמו להכניס קוביות קרח למים, זה אין בעיה. הוא סתם להוסיף מים כדי שיהיה עוד מים קרים. זה אין שום בעיה. הבעיה היא שאתה מתעסק עם הקרח ואתה ממיס את הקרח, שאתה קרח מלמעלה והוא תקוע לך שם, לא נותן לך לספוח שום דבר מהבקבוק, הוא תקוע. אתה רוצה לפתוח את הפסח, לא נשאר, אז אתה רוצה לפתוח את השער, והשער הזה כדי שיפתח, הוא רוצה שמשהו ימיס אותו. ואם תחכה, כפי שאמרנו,
חכם אני אדבר שעשם איזה בעל אחסון בתוך ההקפאה.
טוב, ההקפאה, אחסון, לא תמיד ההקפאה שומעת בקולי ומוכנה לי, כדי להחזיק את זה. טוב, בסדר, נתקדם קצת. אז ככה, היצעה נוספת במצב הזה שאמרנו שיש לנו להפוך את הבקבוק לתוך כלי עם מים, כן, ולהחזיק אותו שם, כן. אם אני יהפוך את הבקבוק, פה ניקח כלי שבתוך קצת מים חמים, ובאופן שזה מותר בצד הלכות שבת, ייקח את הבקבוק עם הראש שלו למטה, ישים אותו בתוכו, כאשר זה ינמס זה יתערבב עם המים, כן? זה לא יעמוד בפני עצמו. כשהוא עומד ישר, הוא נמצא למעלה, אז ברגע שאם אתה שופך עליו מים או שופך עליו מים חמים, דבר ראשון יש לך אותו בפני עצמו, אחרי כן הוא ניכנס פנימה, כן? הוא יהפוך לחלק. אבל אם אתה תעשה הפוך, תקח את הבקבוק ככה ותשים אותו בתוכו, מיד כשהוא נמס, הוא נמצא שם כבר בתוך המים, אז הוא יהפוך להיות לחלק מהמים. ואמרנו שהמסע באופן כזה שאני כאילו מקרב אותו למקור חום, אבל אני לא ממיס אותו בידיים, אז אם הוא מתערב במשקה אז זה מותר. עכשיו נעבור לקרוביות הקרח, פה נהיה מעשיים יותר. אז ראשית כל, באופנים שמצבים שאנחנו עוד מעט נגיד שאסור להמיס, אוקיי, זה רק העברה ללמדנים. מי שלומד את העניינים בהרחבה, יש פוסקים שמחלקים בנוגע להמיס את הקוביות קרח, אם זה היה בכניסת השבת זה היה מים והפך להיות קרח, או להפך, כלומר זה נולד בשבת, לא נולד. אני בסדר אומר שאין שום הבדל, כל קוביות הקרח שנדבר עליהם עוד לא תשאים אותו אותו הדין. נו, אז נתחיל ככה. אם הם נדבקו זה לזה ואני רוצה לשבור אותם, שושל, כן, אני שם בתוך המחשיה ככלי הזה ליצור קוביות קרח, אבל אם זה לא שקוע בתוך הקוביות, אנחנו גם קצת צף מלמעלה, אז שהוא כופר ובאמת איזו גוש אחד, קוביות קוביות, אבל כולם דבוקים זה לזה, ואני רוצה לשבור אותם, לאפשר את השימוש בתוך קובייה קובייה. אז למרות שבשבירה תמיד זה גורם שזה טיפת מים נופלת, אבל כפי שאמרנו, כמות קטנה, חסרת חשיבות, אין שום בעיה. אז אפשר לשבור את הקוביות, לאפשר את השימוש בהם, אבל אם אנחנו נרצה לשבור את זה לחתיכות קטנות באמצעות מכשיר ידני, יש מכשיר ידני כזה שאני לא מכיר אותו, אני רק מכיר אותו מהפוסקים ששוברים איתו קרח. אתה מכיר את המכשיר הזה, דבר כזה? אולי מי שרגילים, אולי שאתם מגישים לשולחן קרח ומגישים את כל מיני משקאות, יש איזשהו מין פטיש כזה שאני... יש אפילו, כתבתי תרגום בספר לאנגלית לזה, כי אמרו לי שמכירים את המכשיר שזה שם. על כל פנים, דיברנו בשיעור הקודם שיש פוסקים שאומרים שעשו לשבור חתיכת קרח לחתיכות, אבל אז דיברנו בשיעור ושהם פוסקים שמדובר בצורה שזה הנהגה חולינית, מה שנקרא עובדה דחול, כפי שהפוסקים אומרים שזה אף שמילסה. זה מדובר שיש בלוק קרח ורוצים לעשות איתו, ולוקחים גרזנים כפי שכתוב שם בלשון, ומקים ושוברים. זה בתך הראשון תפתח שם, וזה דבר שאסור. אבל כאשר מדובר סתם לשבור חתיכת קרח, חתיכות קנות כדי להשתמש בהן בתור חתיכות, אין בזה שום בעיה, וזה גם כמותר. עכשיו, קוביות קרח שנמצאים בקד משקה, אז נזכור, שמת קצת קרח בתוך המשקה, אבל הוא לא ממהר להתקרח, אתה רוצה כבר לשתות, אז אתה מערבב אותו, כן, כדי שיזוז קצת, שיזדרז. זו הנהגה מאוד שכיחה בימות חול, ומי שלא ידע הלכה, אתה יכול לראות שבשבת יושב ליד השולחן שבת, שם את הקובייה, ומתחיל לנער ולעבוד עליו שהוא יזוז. אז כפי שדיברנו בתחילת השיעור, אסור לעשות פעולה בידיים. אנחנו יכולים להרשות שזה ינמס בעצמו, על זה אמרנו שמותר, למרות שעשינו פעולה שתגרום לו שינמס, כמו לנות חום או להכניס אותו לתוך המשקה, כל הפעולות הללו זה קורה מעצמו. קורה מעצמו ומתערבב מיד עם המשקה, לא הופך למציאות בפני עצמה, זה מותר. אבל בידיים עשו, ולכן אמרנו שעשו לנער את הבקבוק עם החתיכת קרח בתוכו. ואותו דבר, את הכוס ששמת בתוך אותה חתיכת קרח, יכול לחכות בסבלנות שיעבור, תחכה, אבל לעשות את זה. אז לערבב בנחת, בעדינות, אז... למרות שבכך גורמים גם כן, אז בספר אני כותב, מי שרוצה הכל, להסתכל בספר בחלק שלי, בפרק 17, על כל דבר פה יש הערות ויש ביורים ויש עריכות להסביר למה ומדוע. אני שם כותב ככה, שלערבב בכוח זה נחשב ממיס בידיים. לערבב ככה קצת בעדינות, לאט 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 לאט, למרות שזה גם כן עוזר להמיס, אבל לא לזה מתכוון הנביא כאשר הוא עושה המסע בידיים. אז למעשה אנחנו נרצה להשתמש בקוביית קרח בשביל לקרר את כוס השתייה שלנו, אז אנחנו מותר לשים אותו בתוכו, מותר אפילו ככה בעדינות להרבב אותו, אבל לתת לו רבוב רציני כדי שהוא יעשה, אם שזוז תעשה את העבודה, תקרר לי כבר, זה לא, כי זה נקרא פעולה ממיס בידיים.
זה גם בשוקולד קפה?
מה?
שוקולד בקפה, זה גם אותו דבר כמו
קפה? אנחנו לא עכשיו בשוקולד וקפה. אתה מנחש בעצמך שנגיע לשוקולד ולקפה ולסוכר ולכל. אנחנו, כפי שאמרתי, חייבים לנקוד בסבלנות, ולמרות שמתסכל קצת, הייתי בשיעור שבוע שלו עשיתי שיעור לנשים, שרצתה לדעת מה עם איגלו. אמרתי לה, על איגלו נדבר, איגלו יקבל מקום של כבוד בשיעורים, אנחנו עוד מעט נדבר באמת על זה, אבל אנחנו צריכים ללכת לעד, עכשיו אנחנו עוסקים במה שעסקנו בשיעור קודם. מה זאת אומרת וזה, אני צריכה לדעת מה לעשות בשבת, לא רק זה, את צריכה לדעת, יש עוד אלף דבר שצריכה לדעת, אם תהיו פה בשיעורים כל השנים, אז בעזרת השם תדעי הכל. אז אנחנו נלך בסדר, אוקיי? אנחנו בקוביות קרח עכשיו, איך נשתמש בהם, מותר לשבור אותם, שחס את זה למשקה, לא להרבב בכוח ולא להקות עליהם כמובן, לתת להם לנמס. לשפוך מים על הקוביות כדי להפריד אותם. דיברנו מקודם שהקוביות נדבקו, אז יש דרך איך כמו שאמרנו לשבור, אבל לא תמיד זה הדרך. נוח לי יותר אולי ככה לקחת את הכלי הזה שעושה קוביות, לשים בתוכו קצת מים ולתת להם, לתת להינמס קצת לשכבה העליונה, ואז אפשר יהיה, הם יהפכו לנפרוד מצד עצמו. אז לשפוך מעל קוביית הקרח שוב, אם בפעולת השפיכה ינמס רק מעט, וזה לא השפיכה בזרם, ולא במשך זמן שאתה שופך, 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 שופך עד שזה נמס, כשזה אז הפעולה שלך, שזה אסור. אבל אם אתה שופך בעדינות מים, והמים לאט לאט ממיסים את זה, זה נקרא פעולה שגורמת להמסע, וזה מתערב שם עם זה, וזה, זה בסדר, זה מותר. עכשיו נכניס קוביות אותו דבר, באותו סיבה, אם אני אעשה, לא אכניס קרח לתוך השתייה, אני אשים קוביות קרח לתוך כוס ריקה, ואחרי כן נשפוך לתוכה את המשקה. ושוב, אני צריך לדעת את היסוד הזה שאמרנו, אם אתה תשפוך בעדינות זה דבר אחד, אז ילמס מעצמו ויתרבב. אבל אם אתה תשפור בקילוח או תשפור משך זמן ככה לתת את שזה, אתה ממיס אותו תוך כדי, אז שוב אתה עושה פעולה שפעולת הבשה אסורה. אז הכי טוב כדי לא להיכנס לספקות האם הפעולה במסע הרבה או פחות, להכניס את המשקה קודם לכלי ואחר כך את הקרח, שזה מותר לכל הדעות. אבל אם אתה מכניס את הקרח אחר כך המשקה, אתה צריך להיכנס לפילוסופיה, אני עכשיו ממיס אותו או שהוא נמס מעצמו. אתה צריך לנחש, כי אתה לא מתקשר עם הקרח מה שקרה שם בפנים. אז לכן תמיד עדיף קודם שים לך בקוס מה שאתה רוצה לשתות, תפיל לתוך רק חתיכת קרח, ולא שקודם אתה שם קרח בקוס ואז שם את המשקה. כן? ביום חוז דווקא די שכיח מוסיפים קרח, איך שהולך שם, כמו שנותנים לך במטוסים, נותנים לך לשתות לך קרח תוך הקוס, שופכים לתוך התמיץ. אז צריך לדעת שפה אנחנו יכולים להסתבך עם החוק, ועדיף תמיד ללכת על הצד הבטוח.
אם במקום לשים את הקובייה בקוס, שם אותה בפה וככה שותה.
גם על זה נדבר. אז ככה, להכניס את הקובייה לפה אין שום בעיה, כי זה כל דבר שהוא בדרך אכילה, בדרך שתייה, כמו שמותר לנו ללעוס תפוח, למרות שזה לרסק תפוח זה איסור דאורייתא, אבל ללעוס אתה מותר, כן? ועל דרך זה כל מיני פעולות שאנחנו עושים בפה, גם בורר לפעמים עושים בפה שמתוך עצמות מתוך הלב. אז בדרך אכילה תמיד מותר. אז השאלה היא רק אנחנו, עוד מעט לדבר באיגלו, לדבר ששמים אותו פה שפת הפה ומתחמם עם השפתיים ואז מוצצים
פה, כי העגלו הוא לעצמו, אבל פה הוא מכניס את
השתייה. בדיוק, אז כשמכניס אותו בפנים אין שום בעיה. עוד נדבר על אופנים שיש כן בעיה. אז עכשיו באמת נדבר על העגלו, הגיע הזמנו. בעגלו יש כמה בעיות, זה לא רק המסע. איך משתמשים בעגלו? פאפסיקלייסס, ממתקי קרח, מי שלא יודע מה זה איגלו, זה ממתקי קרח שעושים מנוזל מתוק מוקפש שנמצא בסקיות ניילון קטנות כאלה צבעוניות בצבעים שונים, שהשם משמור שכתוב שם כל מיני מילים בלתי מובנות שמאוד מאוד בריאות. נהוג לאכול את זה באופק הזה, נוקבים בזה חור, אם זה תולשים בשיניים, איכשהו עושים חור בתור זה, כן? כשסגרו בניילון זה לא יצא מזה כלום. מכניסים חלק קטן לתוך הפה, ומחום הפה נמס קצת מהקרח המתוק, ואז מוצצים אותו דרך הנקב, מוצצים את התחולה של השקית, כן? שכיח גם כן די בימות חול, שאנחנו רוצים לזרז הליכים, אנחנו גם כן לא עושים את חתיכת גוש הקרח הזה, מרסקים אותו בתוך הניילון, כן, מרסקים ואז מוצצים את פירורי הקרח והמשקה הנמס מתוך האיגלו הזה. אז פה נראה כמה בעיות אז אנחנו יוצרים בשבת עם הפעולה הפשוטה, הכל כך פשוטה הזאת, שנראית מה עשיתי? מישהו שואל את השוטר, מה עשיתי? כן, אמרת כמה חוקים לא שמת לב כי אתה לא זוכר את החור. ככה, לנקוב את החור, אז עושים את זה בשיניים לא באמצעות כלי, אז זה קל יותר, ולא להתחיל לא לעשות איזה חור קטן כמו ביום חול, רק לעשות דווקא פתח רחב. למה? כיוון שככה, הפוסקים שדנו זה, אז איך כותב שם אחד מהפוסקים הטובים, הוא כותב רצוי, כמובן שזה רצוי, הרי אנחנו רוצים שיהיה חור קטן, וחלשון שם אומר לעונג המציצה על ידי החור, אז רוצים שיהיה חור קטן, ולכן זה לא נחשב רק איזשהו פתח להוציא, אומר בפסקית חלב, כן? אז דווקא רב שלמה זלמן אומר לעשות חור קטן מאוד שאי אפשר להכניס לתוך השקית רק להוציא ממנו, אז זה לא פתח להכניס ולא הוציא. הגדר של פתח בלכות שבת זה להכניס, שאפשר להכניס ולהוציא. אבל הוא אומר שפה מעוניינים בחור הקטן, כמו שאומר לעונג המציצה לידי החור, זה דווקא, אז לכן זה נחשב לקריאה על מנת להוציא את, לא לקריאה על מנת להוציא, אלא לעשות פתח לתיקון השקית והפיכתה ללא שקית סגורה, לשקית עם נקב שראוי לתענוג הזה. אז השקית עולה קטנה ורחרוכית, וכאשר משתמשים בה היא הולכת לאיבוד. ואנחנו הרי יודעים הלכות הבנייה והסתירה בכלים, שמה שנקרא מוסטקי, כלי גרוע, אין בעיה של בונה, אין בניין וסתירה בכלים. אבל גם בכלי גרוע כתוב בשולחן ערוך, הוא בלבד שלא יעשה לפתח נאה, לא יעשה פתח יפה. והיופי זה לא הכוונה יופי מבחינה אסתטית, הכוונה היא בלשון הדבר השולחן ערוך זה ולא יתכוון לנקבה נקב יפה של הפתח נאה, שזה חייב משום מכה בפטיש. אז הפרנו גודל מסביר כשהוא שובר ומצמצם שיהיה כלי בכך, הוא רוצה את גודל מסוים פחות או יותר שיש, לא יהיה גדול מדי. אז כאשר אתה מעוניין, ולכן כתוב שכשרוצים לפתוח את שקית הרעלה באופן הכי פשוט ומותר, לעשות פתח רחב, לתת לו חתך רחב, לא לעשות לו כמו שביום חול אנחנו עושים בקצה. מישהו שאלתי בשבת, מותר להשתמש במספריים בשבת? שאלתי אותו, מה אתה רוצה לעשות עם מספריים? מספריים זה כלי שמלך תוליסר, מותר תדמוק, לא, אני רוצה לחתור בו את הפתח של הסתה של החרב. אז אמרתי לו, שתשים לב שלא תיקשר באיסור הרבה יותר חמור, איסור של מכה בפטיש. אז אסור לך לעשות כמו ביום חול שאתה עושה בקצה כזה, פתח כזה קטן נחמד, אתה צריך לתת חתך עמוק כזה שמקלקל אותו והופך אותו שאפשר יהיה להוציא את החלב מתוכה, אבל לא באופן שיהיה פתח נאה. אז לכן מסיימים הפוסקים כותבים ככה, שמצרפים עוד צדדים, עושים את זה בשיניים ועושים את זה בלי כוונה, קיצה הם כותבים ככה. ופוסקים ראיתי שכותבים שילדים לא אפשר להתיר להם, מבוגרים שיעשו להקפיד על פתח רחב, ועל הפתח הקטן מוצאים איזשהו יתרים שנעשה בשיניים באופן שינוי, וזה נעשה בלי כוונה מיוחדת, קוראים איך שזה, אוקיי. אבל כשאדם מבוגר רוצה לעשות את זה שהוא כבר אחרי בר מצווה שצריך להיזהר הרבה יותר, אז כותבים, אני פה קיצרתי לכם מה שהציב בספר בעריכות שלכתחילה, אם אנחנו רוצים להשתמש בדבר הזה לאכול את הדברים הללו, אז אנחנו נשתדל לעשות לפתוח פתח רחב כדי שלא ניכנס לבעיה של יצירת הנקב. עכשיו הסתדרנו, שים לב עוד דבר, האיגלויים, שמתי לב, יש עליהם אותיות מלמעלה עד למטה, לא יודע למה כותבים כאלה מגילות גנוזות עליהם, אולי כבר היום ההכשרים שמו לב, היום כבר שמו לב. זוכר כשהילדים שלו היו קטנים, הייתי אומר להם, אי אפשר לאכול את זה, כי אי אפשר לפתוח את זה, יש פה כתוב לכם, היה מלמעלה ממש, לא היה מקום אחד שאתה יכול להכניס מאיזה מחץ כמעט ששם לא כתוב משהו. אז כשאתה כאן לקראת זה הפה וקוראים, אז נקראים אותיות. אז לדעת, אנחנו לא נגענו באיסור ההמסה, אנחנו עדיין עוסקים בנקיבת החור הזה בסבא, לשים לב האיגלו שקנינו לילדים שזה יהיה באופן המותר, שאם לא יהיה מודפסים שם אותיות, כן? עכשיו אופן האכילה, אם מרסקים ומוציצים תוך כדי שזה נמצא בתוך הפה, זה דרך אכילה. אבל אם הריסוק זה לא בפה, אז מרסקים את זה בנפרד בשיניים ואחרי כן מוציצים מכניסים לפה, כלומר מה שעושים בפה זה מרסקים את זה, אחרי שזה מרוסק אז לוקחים את האיגלו מוצצים אותו. זה כבר ששתי פעולות נפרדות. אתה ריסקת ואחרי כן אתה מוצץ. אז הריסוק זה פעולה של ריסוק בידיים שדיברנו בתחילת השוש, שזה אופן האסור. כן? לחמם בין כפות הידיים, מישהו שאל מקודם, לחמם באמצעות חום הגוף.
אפילו אם לא מתכוון להמיס.
ריסוק זה ממיס, מה זה ריסוק? ריסוק חייב להמיס.
לאכול את זה,
כן, אבל אם עוסק וזה להמס, לא משנה, פסיקריישן. עכשיו השאלה, אני רוצה איזה חתיכת קרח, אני רוצה אבל לשתות את זה. אז מה, אני רוצה לקחת את זה בין כפות הידיים שלי חמות, וככה להחזיק את הכאילו ושינמס, כן? זה פטנט ידוע. אז או להחזיק את זה לפה, להחזיק את זה משהו זמן עד שזה נמס, ואז אחרי כן לשתות. זה שוב אותו דבר, אתה עושה פעולת המסע לחוד ואת השתייה לחוד ואת האכילה לחוד, אז זה לא נקרא שזה דרך אכילה. דרך אכילה שתוך כדי אכילה דברים נמסים, מתרסקים וכו', אבל אתה קודם מרסק ואחרי זה כבר שתי פעולות נפרדות. אז עכשיו השאלה, האם מותר לתת לילד קטן איגלו באופן שאני יודע שהוא אוכל את זה באופן הרגיל? איך אוכלים איגלו? כמו שאכל את זה ביום שישי וכמו שאוכל ביום משום, ככה יאכל את זה גם בשבת. הוא ילעס, הוא ימצוץ, הוא כלל יעשה את זה באופן האסור. האם מותר לתת לו איגלו כשאני מכשיל אותו כאילו בחילול שבת? אז האבא של הילד אסור שייתן לו ממתק כזה כשהוא יודע שהוא יאכל אותו באופנים האסורים שנדברו, הם אם זה דיני מחיקה, אם זה ריסוק והמסע. אדם אחר שזו לאבא מותר לו לתת לילד, לאבא מותר אסור. מי שזוכר, אנחנו פעם שיעור בנושא הזה, ובעזרת השם עוד יבוא עוד פעם שיעור, דיברנו שיעור על חינוך קטנים, הלכות. אז שם בסימן שימן וסימן שימן גימל יש באלתרי, שימן גימל זה סימן מיוחד על דיני קטן בשבת. אז ככה, בסימן שימן כותב אלתרי אסור לשבר עוגה שיש עליה כמין אותיות, אף על פי שאינו מכוון רק לאכילה, הוא לא מתכוון למחיקה, מפני שהוא מוחק, אתה לא מתכוון, אתה מוחק, אבל מותר לתת אותה לתינוק לפי שהקטן עושה להנאתו, אין צריך להפרישו, כמו שנתבאר בסימן שימן ג'. אז בסימן שימן זה דיני המוחק, בסימן שימן ג' הוא כותב שמותר לתת לתינוק בשבת חפצים שייתכן שעשה בזה מלאכה, כגון לתת לו עוגה שכתובים על האותיות שאסור לאוכלה בשבת, אף מי שהתינוק יכלנו בוודאי, כיוון שמתכוון להנעת עצמו, אין צריך להפרישו, רק שלא ייתן לתוך פיו של התינוק, שזה פעולה של האיש. אבל כל זה מדובר על שאר בני אדם. האבא אסור שישב בנו הקטן שהגיע לחינוך לעשות מלאכה בשבת. אדרבה, כשהוא רואה את הילד עושה לעשות מלאכה, הוא חייב להפריש אותו מזה. כמו שאדמו"ר הזה כותב שם בסימן שימן ג' בסעיף א', אם הקטן עושה דבר שיש בחילול שבת להנאתו, אז בדין לא צריכים להפריש אותו. ובסעיף ב' הוא ממשיך, וכל זה באחרים. אבל אביו, כבש הוא מצווה מדברי סופרים לחנך את בנו או ביתו, אפילו במצוות עשה משהגיעו לחינוך, כל שכן שמחויב בדברי סופרים לגעור בהם ולהפרישם מלעבור הלא תעשה, ואפילו איסור של דברי סופרים של דרבנן. קצור יש השולחן, מי שרוצה לראות בעריכות יכול לראות את חלק ת' בסביב קוף ממזיין בעד השולחן הוסיות א', הוא מעריך בזה, הוא מסיים במילים, לפי זה יוצא בקטן שאוכל עוגות עם אותיות ואביו צריך להפרישו. הוא מתפלא שאדמו"ר הזקן לא כותב את זה במפורש, הוא מדבר על העוגה, הוא מדבר בדין הכללי, אבל כשהוא מדבר על עוגה מהתיות הוא אומר מותר. הוא ציפה, כשזה שרון מייתי מצפה שאדמו"ר הזקן יאמר, וכל זה כשנדבר על סמי שממגים, הוא אומר קושית, לא קושייה גדולה, אבל קושית בעל סימשים הם ג' תלמד סימשים הם ג' תדע מים, כן, אבל אתה כן כותב שמותר, אז אתה חושב, אוקיי, מותר, זה בעל סימשים ג' סתם שם כתוב גם כשמותר. זה שיש הבדלים בין אדם זר לאביב, זה אדם לא יתפוס, ומסיים במילים, לא ביער אדמור דבר, זה צריך בוקשה לו, אבל איך שלא יהיה, אבל זה כתוב, כן. אז זה, בכלל, אני אומר, כשמגיעים לשיעור הזה, כשאנחנו מדברים בשיעור הזה, שאנשים לא יודעים, נותנים לילדים לעשות כל מיני דברים בשבת, וש... ילד, נו, ילד. אבל לא, אתה אבא, אתה מחויב, אתה צריך להפריש אותו מכל דבר, אפילו סוף של דברי סופרים. נעזור לענייני. עכשיו, שדיברנו על האיגלו, ודיברנו שלחמם בין כפות ידיו, או כיוצא בזה נחשב ממיז בידיים, שאלת שאלה, יש יש לנו פה רופאים פה בעסק, אז שיש איזו קביעה או נפיחות, אז היצא אם תופסים בזמן ושמים חתיכת איזשהו קרח, איזשהו זה שקרית קרח או איזשהו, אז זה יכול לעזור לקביעה ועל הנפיחות הזאת. אז לכאורה כשאתה שם את זה על מקום ה... אז נמס שם, כן? זה בכלל, זה חם יותר במקום אחר בגוף בכלל, אבל זה באמת נמס שם. אבל אמרנו שכאשר המסע לא נעשית ריסוק בידיים, אלא שאנחנו שמים אותו ליד מקור חום, אז לצורך גמור בשבת, אמרנו בתחילת השיעור, חזרנו לכלל הזה. מותר, מה לך צורך גמור יותר, שאדם סובל מכאבים וכיוצא בזה. צריך אבל לשים לב לדבר אחר, שיסור רפואה בשבת, רפואה צריך לשים, כמו שדיברנו מקודם, יש איסור בישול, יש איסור, צריך לשים את דברים אחרים. אנחנו אמרנו שמותר לשים את זה על מקום של נפיחות או שנכוונו, צריך לדעת שרפואה בשבת מותרת רק או בכאבים גדולים מאוד שנפל למשקל, או שמוגדר כחולה שאין בו סכנה. אני לא יודע מה, טוב, כשספק עשרה, ספק בכל בטח מקילים, אבל אם ידוע שזה לא מדבר סתם להקל את הכאב, אז לדעת שבשבת הדברים האלה עשו, אם האלה כן מדובר בכלים כאלה גדולים, שאדם מרגיש שמרוב כאב הוא היה הולך לשכב למיטה, אם זה היה עוזר לכאב, אם כן. עכשיו להקפיא את האיגלו, אנחנו על הקפאה נדבר לעולם בעריכות, זה שווה עוד חלק בשיעורים שלנו, אבל בעיקרון להכניס בשבת את הסקיקי הפלסטיק שהממולים במשקה, שבהקפאה הם יהפכו לקר, יהפכו לאיגלו, צריך להחמיר עליהם כצורך גמור בשבת, ובלשון הפוסקים שהקטנים מפצירים מאוד, כן? על פי מה שהתבר לעולם בדיני הקפאת הנוזלים, כן? אז בוטר עכשיו אנחנו מדבר על זה בעריכות, מתי מותר, מתי אסור להקפיא בשבת, ושם אני מדבר שלמרות שבעיקרון מים אנחנו מאפשרים להפוך אותם לקרח, זה הטעם, יש איזה טעם, הטעמים שנאמרו בזה לא שייכים לכאורה בהפיכת המשקה לאיגלו, ולכן לא לעשות את זה בשבת, אלא אם כן, כמו שאמרנו, יש צורך גמור בפוסקים, איזה, מה נחשב צורך גמור בשבת? ישמעו, שם מצאתי בפוסקים, כשהקטנים מפצירים מאוד, מנדדים. אבל אני רוצה, משגעים אותך. עכשיו, אנחנו דיברנו על המסת דברים, אנחנו הופכים אותם למשקה. להמיס דבר כרוש, שכשהוא נמס הוא הופך להיות כאנג'ל, כן? אמרנו לגבי מרק שיש בתוכו שומן שנקרש, שאף הפי שיש בו רוטב הרבה ונימוח השומן בתוך הרוטב, מכל מקום למה זה אסור? למה אמרנו שבשומן אסור גם כשזה בתוך האוכל? בלשון השולחן ערוך, מכל מקום השומן הוא צף למעלה וישנו בעין, הופך להיות למציאות בפני עצמו. עכשיו מדברים הפוסקים להכניס משקה כזה שכשהוא נמס הוא הופך למעין מקפא, הוא הופך לג'ל, או שהוא שוקע או שהוא צף על המים באופן שהוא נקרא בפני עצמו. אז זה אותו דבר, כל היתר המסע זה שמים דבר שהופך למשקה והוא מתערבב, הופך להיות לחלק מהמשקה. כשאתה מרצה בתוך השומן, בדף השבוע שהוא שומני אסור, למה? זה גם נמס, ואפילו נמס הופך להיות ממש למימי, אבל הטבע שהשמן שהוא צב למעלה. אז אותו דבר כשהוא לא צב למעלה, הוא בפנים, אבל אתה רואה אותה שהוא מציאות בפני עצמה. הוא לא נמס הופך למשקה, הוא הופך להיות מין ג'ל כזה. או שלא לדבר שמוצף למעלה, אז בוודאי, בוודאי שזה אסור, כמו שדיברנו מקודם. עכשיו נשאלת השאלה מאוד מעניינת, שנשאלה מה בדבר שהוא כשהוא נמס הוא מקבל צבע, הוא יוצר צבע במים, כן? דבר שצובע את המים, אז הוא גם כן ניכר. בקודם היה לך מים שקופים, שם בתוכו דבר שהוא באמת נמס כמו מים, הוא מתערבב 100%, אבל הוא ניכר או לא ניכר? בטח ניכר, הנה רואה, היה לי מקודם מים שקופים, פתאום יש לי מים אדומים, מים ירוקים, איך זה קרה? זה הדבר הזה של המס בתוכו, אז אתה מכיר אותו, כן? אז יש מקום לסברה לכאורה שאסור להמיס דבר שצובע, אבל מכל מקום נראה שמותר, כמו שהתבר בספר בעריכות, שאף על פי כן בכלל יש שקל ותרים, יש צביעה בו אוכלים, או אין צביעה בו אוכלים, כן? אנחנו מכניסים בתוך מאחר כל מיני דברים בתוך המרק, שפתאום מרק תהיה צהבהב ופתאום יהיה כל מיני דברים שמותר להכניס, אז יש בזה שיעור בפני עצמו, זה לא הלכות צביעה באוכלים, זה נושא רחב, אבל בכל אופן יש בזה דיבורים, ושם נתבהר שבאמת זה מותר. אבל הלאה, כשבשיעור הבא נדבר על סבון אסלה, נגיע לזה, הסבון אסלה צבעוני נפסק שאסור לשים אותו בשבת. מדוע? שזה צובע את המים. ולמה? מה ההבדל? אז הפרימגודים אומר שכאשר מדובר בנוגע לדבר מאכל שאין צביעה באוכלים, אז לכן זה מותר. אבל כשמדובר במים שבאסלה וכיוצא בזה, שזה לא דבר מאכל, ושם זה באמת אסור. לא פעמים זה פרימגון מפורש, מנוגע למאכלים ומשקיעים זה מותר. עכשיו בוא נגע מנוגע להתרחץ בדברים שנמסים. או, זה כבר נושא רחב קצת, אה?
אפילו שזה מיועד לניקוי האסלה שם?
אסור. אסור.
הוא לא רוצה לסבור את המים, הוא רוצה לנקות את
זה. לא משנה. זה פסיקריישה, נדבר על זה בעריכות, נדבר על זה, סבון אסלה, זה צריך להוציא את זה אפילו בשבת לפני שמשתמשים. קיצר, נחזור לנדבר, זה באמת, יש לו קובייה בפני עצמה. עכשיו נדבר על קובייה כזאת שקוראים לה רחצה עם דברים שנמסים, כן? אז בשולחן ערוך כתוב צריך להיזהר שלא לשפשף ידיו במלח, כן? יש כזה מצורת חיתוי, כן? לא מכיר, אתם רוצים שפריץ שם אלכוהול, מה זה שם החומר הזה שם בעבר? אלכוהול זה בפנים, כן? אבל בשכונה הוא כתוב, אולי זה אופן של ניקוי, המלך מנקה, כן, הוא מבאר את הלכלוכים, לא יודע. זה היה מציאות, שכונה הוא מקדיש לזה סעיף עם הדוגמה, צריך להיזהר שלא לשפשף ידיו במלח וכיוצא בזה, מפני שהמלח נימוח על ידיו, זה ממיס בידי. אבל מותר להשליך מים במלח וליטול ידיו מהם, אבל כשהמלח נמחה שם מאליו, הוא נמס שם, אבל הוא הופך להיות חלק מהמים, כן? ובלבד שלא ישפשף אלו בידיו, שלא ישפשף בידיים ויהפוך את זה, כי המסע בידיים אסורה בכל אופן. עוד כתוב בשולחן ערוך, צריך שלא ליטול ידיו כלל במים שיש בהם שלג או ברד, כן? כיוון שמתרסקים בקלות יותר מהמלח, ובקלות אפשר בתנועות קלות מאוד שזה כבר ינמס. וכתוב בשולחן אורך גם כן שבמידה ואדם נאלץ ליטול ידיים דווקא במים שכאלו, ייזהר שלא ידחקם בין ידיו, שלא יהיה מרסק בידיים, שלא ללחץ את זה בין הידיים. כשאתה דוחק את זה בין הידיים, לא עוד שלא עשית ככה, הלחץ הזה גם יכול לרסק בידיים. וכל שכן שאסור לשפשף ידיו בשלג. ובאמת צריך להזהיר את הציבור שלא מודעים לאיסור. אני נוכחתי לראות, הייתי בשבתות במקומות כה, בציור של אלתר רבי, והגיע לתפילה, ואנשים רוצים לחוץ עליה לפני התפילה, ומשום מה, כיום כך, בטח שמעתי ששם כבר הכל מתוחכם ומסודר, ויש שם ממש, מחפשים את הכוכב השישי, חמישה כוכבים כבר מסודרים שם. אבל כשאנחנו היינו שם, אז זה לא היה כל כך, ולפני התפילה רוצים לחוץ ידיים, וזה שבת בבוקר, אבל שלג יש שם בחובדה לטבס, כאחרונה שהשפת הנילוס, אין שום בעיה. צריך, אז אני שלג חוסר תשומת לב, חד ושלם, צריך לדבר בסחוסים של ישראל, אבל כשלא יודעים לך שבס, אז לא קולטים בכלל מה עשיתי. אני צריך לצלג בתפילה, מה לא טוב, שלג, שלג זה מצוין, לא?
לתקוע ולהוציא.
כן, סתם לתקוע ולהוציא, זה לא לדחוק בידיים, אבל זה מה שאומר, שצריך להיזהר שאם חייבים כבר להשתמש בשלג, אז לא לדחוק, כן? אם נאלצים דווקא, אז לא לדחוק בין ידיו, ובטח שלא לשפשף את הידיים בשלג. אז זהו, שכפי שאני כתבתי לעצמי, שראיתי שאנשים מחוסר ידיעה עשו את זה. סבא מנוזל כלים, אז כתוב בשולחן ערוך, אסור לרחוץ בבורית, בורית זה סבון, כן? אני אצבר לכם קוריוס ככה, זה לא מצלם דירות, הסבא של, אנחנו התפרסם מזכר שעוסקו מיני הליכות ברגע על הסבא של רבא מרבלויז, חצת לברכה. היהודי שהיה חדור אהבת ישראל בלי מצרים, גם למחל לשבס בפרסיה בלי זה, ואם מישהו צעק פה, הוא עשה את איזה הפגנה פה ליד אדיסון, ובא מישהו להרגיז, בא עם האופנוע שלו ודווקא אז מישהו שעה צעק לו שייגץ, אז הוא תפס תומר, איך אתה עכשיו מדבר ליהודי? אנחנו אומרים שבס, לא אומרים שייגץ. כן, מאוד כל פנים, זה לא מה שהיום אלה שחושבים שממשיכי דרכו. נחזור לענייננו, מה היה הסיפור שקשור לעניין הזה? אז יאנו פעם היינו הולכים בליל שבת להגיד גוד שבס לזה ידענים הילדים שלי בזה, אז מספר לנו שתפסו אותו שהוא כתב מאמר בחומה, חומה כך קראו לעיתון השברון של כמה דפים שלנו, טורקרטה של היאדוס החרדיס החוימו. השבר שמספר שכשהיה מגיע לפרידיק הרבה, החוימר הוא היה נותן את זה לרב, הוא אומר, זה דיין צייט, הרבה עד עכשיו היה קנוי שבמשפחה. כמה פנים, אז תפסו אותו שהוא כתב כמה דברים בעברית, הוא נכשל. אז שאלו אותו, בוא סיידה, מה קרה לך, מה עשית, מה האבון שלך? הוא אומר, כתבתי סבון, בערבית, כתבתי סבון. ואיך היית צריך לכתוב? היית צריך לכתוב בייריס. בורית היית צריך לכתוב. מה עוד נשארת? כתבתי גם מגבת. איך היית צריך לכתוב? אלונטיס. ועוד עוד נכשל כתב בית חרושת. איך היית צריך לכתוב? זה אומר באמת אין איזה מילה ביידיש. היית צריך לכתוב פאבריק, אין ברירה. אבל להיכשר לכתוב בית חרושת. אז זה מצד הדין הזה באמצע, אז נמשיך. כתוב בשולחן ערוך ככה, שאסור לחוץ בבורית, שזה סבור כמו שאמרנו, או שער חלב, מפני שנימוח על ידו, והרי זה כמוליד בשבת, זה דומה למלאכה, כמו שנתבאר שאסור לרסק שלג או ברד מהטעם הזה. עד כאן לשון השולחן ערוך. עכשיו אם רוחצים באופש רק מעט מהסבון המס, אז ראשית כל אמרנו של המיס בידיים אסור, שנית אפילו אם אתה לא ממיס בידיים, אם זה מעט מותר באיזה תנאי, איך הסברנו מה זה מעט? חסר חשיבות. פה המעט הזה זה החשיבות, אתה עם זה רוחץ את הידיים, כן? זה מה שאתה צריך, זה מה שאתה רוצה, את המעט הזה. אז גם כן עשו אפילו אם זה רק באופן של, של, של המסע בדרך ממילא, ככה שזה דבר שעשו. אבל אם זה לא נוזלי, רק משהו שהוא שפיך, נשפח, כמו זה סבון רגיל אסור, סבון נוזלי, אין בזה שום בעיה, לא משום מוליד ולא משום ממרח. אם זה לא ממש נוזלי, כמו שיש משחת כלים, אני יודע, היום אני כבר לא רואה את זה, היום כבר יש את הנוזלים האלה, את הפייר, את כל הנוזלים הללו, אבל פעם היה, אתם זוכרים, משחת כלים, כן? היה כזה קופסה כזאת עם משחה, וזה, כן? אז זה אסור, זה, זה לא משהו שנשפח, זה לא נוזלי. אבל שמפו למשל, אדם ייקח קצת שמפו לידיים וישטוף את הידיים בשבת, אין שום איסור. כמובן שאם הוא מתכוון שיהיה ריח טוב, אז יש איסור שמוליד ריח. אנחנו שוב כל דבר צריך לשים לב, אנחנו מדברים עכשיו על המסע, לשים לב שלא נפנה ימין השמאל המעלה מטה לעניינים שהם גם כן אסורים בשבת, אבל עצם השימוש בשמפו בשבת הם זה איסור. אז עכשיו, לשים חתיכת סבון בתוך מים שינמס שם ויהפוך כמי סבון שנשתמש בהם לשטיפת כלים, אלי נגמר לי המשחת, אין לי עכשיו חומר לשטוף כלים. אז אני רוצה לקחת סבון, פעם היה שביבי סבון, זוכרים שביבי סבון?
כן,
יש שם גם כן, עדיין קיים?
יש.
כן, שמה צריך את זה, יש כבר נמס מוכן. שביבי סבון זה כמו עלים כאלה שסבון מרוסק, ושמים את זה בתוך מים, וזה היה נמס שם, והופך לנוזל לשטיפת כלים. אז נגמר לנו העשה הזה, רוצים עכשיו, או רוצים לרחוץ איזשהו תינוק, משהו שצריך לנקות אותו, ואין לי עכשיו משהו שרק סבון בבית. נגמר השמפו, נגמר הכל. אז אני רוצה לקחת חתיכת סבון, נשים אותו בתוך כוס עם מים, הוא ינמס שם, ואחר כך נשתמש במים האלה במי הסבון, לניקוי וכיוצא בזה. אז זה מובהר הרבה בפוסקים, לסקלה שולחן ערוך, יש הרבה על הדיבור הזה. אז כתוב ככה, בואו נסכם את זה ככה. לשים אותו בתוך מים שינמס ולהשתמש שבת לשטיפת כלים כיוצא בזה, מותר, כיוון שזה נמס הופך להיות לחלק מהמים. אמרנו שהצבע לא משנה לנו, וזה העובדה שזה שם מתערבב, אין בזה שום בעיה. כמובן אם מכניסים למים, הם חמים, להקפיד על דיני הבישול בשבת שכבר דיברנו אלף פעמים.
אמרנו שהצבע לא משנה בגלל שזה אוכל.
כן, מה? כן.
אבל סבון כבר
לא משנה. סבון. בגלל
שאין צבע.
אבל ככה פוסקים, כנראה שזה לא, הצבע הזה זה לא צבע משמעותי, שיש לו משמעות לדבר שצריך אותו שיהיה צבעוני. זה דה פקטו, כאילו, כשאתה תשים כל שומן שתשים, כל דבר שתשים בתוך מרק צח, יגיע יותר איזשהו צבע, ולאו דווקא, כלומר, כשיש איזה משמעות לצבע. כלומר, כתוב שמותר, ולעשות פעולות בידיים להמסת הסבון בתוך המים זה אסור, כמו שדיברנו מקודם, שגם חתיכת קרח בתוך מים אסור לעזור לו להינמס, לרענע אותו ולרסק אותו וכיוצא בזה. לשפוך מים על הסבון כדי להמיס, עכשיו אנחנו חוזרים למקום שדיברנו בשיעור היום. אם שופכים במתינות שפעולת השפיכה ממיסה רק מעט, אבל המשך נעשה כתוצאה של השהייה של הסבון במים, זה בסדר. אם בפעולת השפיכה אני אומר, גורם להמיס הסכמות חשובה שכבר שבר לשימוש, אז זה בעיה, צריך הכל לעשות את זה על כל הפי הפרמטרים והקריטריונים שדיברנו מקודם. עכשיו, אם הסבון נמצא אצלנו בקיור, כן, קורה אצלנו בבתים המסודרים נורא, שבקיור יש את הסבון שם מישהו ישיר, ואני פותח עכשיו את הברז, אז זוכרים שדיברנו על זה כשאנחנו דיברנו כשיש קרח בתוך הקיור, אז צריך להיזהר שאם זה מצב שהפתיחת הבר שיקלח על הסבון ימיס ממנו כמות, אז זה אסור. עכשיו יש בלונים שנוצרים, נכון? מה עם הבלונים שנוצרים כאשר שוטפים כלים או רוחצים ידיים עם חומרי ניקוי מסוימים? נוצר קצף, כן? איך אומרים קצף? פורם, כן? נוצר קצף. וזה כאילו בלונים כאלה, אז יש בעיה של מוליד בשבת. קצועיס השוחם כותב ככה, לרחוץ כלים בנוזל מיוחד מותר, ואף הפי שמלא קצב בשעת הרחיצה, דבר שם בו ממש רק לשעה קלה וזה עובר תכף, כמו שמותר לעשות סודה בשבת. כן? צריך לעשות סודה בשבת. אף הפי שמלא קצב ורתיחה, ואיך חוששים לקצב, כי זה נעשה רק לשעה טוב, וזה נמס בעצמו, ועל דרך זה כתוב עוד מפוסקים, ואני מצאתי לא מצאתי, ראיתי שמביאים מגינס ורודים, גינס ורודים זה פוסק אדמור מאוד בטורקיה לפני 300-400 שנה. הוא כותב שכשעושים איסקומה, רתיחה כמין הבעבות, כשרוחצים בסבון, אז בהתחלה הוא אומר שלכאורה יש לאסור, שבורא מלאכה חדשה, אבל הוא אומר, יש גם פנים להקל, כיוון שאינה מתקיימת אל השעתה בלבד, לא חשיב נולד. כלומר, כסוס השוח הזה יכול לכוון, ממש לדברי הגינס ורודים, ככה שאין את הבעיה הזאת. עכשיו צריך אבל לדעת, יש משחק ילדים, בובלס, כן? עושים ממי סבון, תוכבים איזה כעני צינור דק לתוך מי סבון, ומנפחים ונוצרים בלונים, כן? אז פוסקים מי שזה כבר יותר פה יש אינטרס, שם אתה לא מעוניין בבלונים שנוצרים לך תוך כדי שימוש בחומר ניקוי מקציף, אבל פה בפרט רוצים שיצא בלון, אז מצד שני יש לו את ההיתר שהוא מתפוצץ עוד מעט, הוא לא יחזיק מעמד יותר מדי. הפוסקים עושים משהו ככה פה, מבוגרים לא לעשות את זה בשבת, ילדים עושים, מותר להרשות להם להשתמש. הדבר האחרון לשיעור הזה בנושא הללו זה הספרי קצף, מכירים את הדבר הזה, כן? אז יש מהפוסקים שכתב לא להטיס בשבת מחל התזה שהופך לקצף, ספרי חוטים, ספרי שלק, כל הדברים האלה יש לנו נגדים להשתעשע במסיבות, כן? מכיר את זה? אז או, יש ספרי שהופך כמו קצפת למאכלים שונים, כן? יש, נו, מכיר את זה שמחל, אתה לוחץ, זה קצף בשביל עוגות, בשביל כל מיני מאכלים. גם זה כתוב שזה מין מוליד בשבת. אתה אומרת, בתוכו יש משהו, בתוכו אין קצף, בתוכו יש איזשהו משקה, שהפעולה הזאת גורמת לו להפוך למין קצף כזה, כל הדברים הללו כתוב לא לעשות אותם בשבת. וזהו השיעור של היום, סיימנו ואנחנו עוברים לחלק.